קשת, כל שידורי תורה, יום רביעי, שיעור השבועי ואגדות פרק חלק, כאן זה עזרא ביק, ואנחנו ממשיכים מהנקודה שהפסקנו לפני שבוע. אנחנו קראנו, אחרי ההקדמה, קראנו לפני שבוע, שאלת מניין לתחילת המתים על התורה, והתשובה הייתה מפסוק בנוגע לארון הכהן, ונתתם ממנו את תרומת השם לארון הכהן, והמדמרה שואלת, הלא הארון לא קיבל תרומה, אי פעם, כי תרומה היא רק בארץ ישראל, אז אהרון לא הגיע לארץ ישראל. אבל הפסוק מבטיח שנותנים תרומה לארון. הפשט הוא לכהן, אבל כתוב לארון הכהן, מכאן שתחת המתים מן התורה. אנחנו ממשיכים, אחרי שיש שם דעה אחרת לגבי הבנת הפסוק הזה, עליו אני מדלג, אני חוזר להצעה, לשאלה הבאה, למקור הבא שהגמרה מביאה לתחת המתים מן התורה. תניה. צדי עמוד ב' באמצע עמוד, תניה. רבי סימאי אומר, מניין לתחילת המתים מן התורה, שנאמר, וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען. השם אומר למשה רבינו בתחילת פרשת וירא. וגם הקימותי את בריתי איתם עם האבות, לתת להם את ארץ כנען. לכם לא נאמר, אלא להם. מכאן לתחיית המתים מן התורה. ודומה מאוד ללימוד של לפני שבוע, בנוגע לארון, כאן יש פסוק, שכתוב, וכאן, שם זה היה ציווי, כאן זה ממש הבטחה, כשברוך הוא מבטיח, להקים את הברית שהוא עשה, קראת עם האבות, לתת להם את ארץ כנען. שאלת הגמרא המוסדרת כאן, לא כתוב, הלא, לא נתן להם, האבות לא זכו בקניין, ברכישה, בנחלה, בארץ כנען, אלא מכאן לתחילת המתים מן התורה, אז זה מחייב שיבוא יום, ואברהם, יצחק ויעקב עצמם, יזכו בנחלה, בארץ ישראל, ושל זה הם חייבים לקום לתחייה. אני מציע להסביר את הגמרה הזאת, בדיוק כפי שהסברנו את הגמרה הקודמת. איך הסברתי? מה אמרתי לפני שבוע? אני מסכם בקיצור. הרעיון, שהגמרא מעביר בתפיסה, במבט הזה, על תחיית המתים, מי שתחיית המתים הוא זמן שמאפשר לבן אדם להגשים את עצם יעודו, את מהות חייו. אהרון הוא אהרון הכהן. וזה שאהרון הכהן איננו מקבל תרומה. אז זה פספוס בעצם מהות חייו. לא ייתכן דבר כזה. ולכן חייב להיות עידן וזמן שבו אהרון בעצמו יקבל תרומה בעולם הזה, ולכן חייב להיות תרומה. כאן הגמרא אומרת אותו דבר על דמויות אחרות, על אברהם, יצחק ויעקב אבינו. הקדוש ברוך הוא הבטיח להם את ארץ ישראל. והם לא קיבלו את ארץ ישראל. עכשיו הנושא הזה הוא נושא לא צדדי כמו אצל אהרון, שיש איזה פסוק אחד שממד בפשט, אפשר להבין שאהרון הוא סמל בתורה להכהן אשר יהיה בימים ההם. ועל פי דין צריכים לתת תרומה לאהרון הכהן, רק שלא הייתה תרומה. אבל כאן בכמה וכמה מקומות התורה מבטיחה את ארץ ישראל לא לזרע האבות, אלא לכם. להם. והפשט של הפסוקים בתחילת וערה, ככה רשי מסביר, שמי השם לא נודעתי להם שהבטחתי ולא קיימתי, ככה רשי כותב. אז זכות האבות על ארץ ישראל הוא נושא לא דרשני, הוא נושא פרשני חשוב. אז בפשט אנחנו עדיין אומרים שהם זכו איכשהו כיחידים, וזה מסמל, או היה מין בבוע עתידי של השחייה לעתיד לבוא, שזה יהיה בני ישראל כשיכנסו לארץ בתקופה של יהושע. אז כאן יש דרוש, ובכל זאת כתוב, לתת להם את ארץ כנען, אז מכאן התחלתם הייתי מן התורה, ואני אומר, בעצם אני אומר בדיוק אותו דבר שמעתי לפני שבוע, כנראה, זה שאברהם, יצחק ויעקב לא זכו בארץ ישראל, זה סקנדל. ולא רק סקנדל של הפסוק, כמו שהבטחתי ולא קיימתי, אלא זה פספוס בעצם מהותם של האבות. כמו שאהרון הוא אהרון הכהן, אז האבות הם אבות נוחלי ארץ ישראל. בזה שאברהם נקבר בלי לראות, בלי לזכות בארץ, זה פגיעה, זה חסר במרכז מהותו של אברהם. לא ייתכן דבר כזה. מה שאברהם לא יקשים את עצם משאלת חייו, את עצם ייעוד, ייעוד חייו. וביצחק וביעקב. ולכן תחיית המתים, עוד פעם, זה המענה. תחיית המתים זה פתרון לבעיה, בעיית האבסורד הזה, שהצדיקים האלו לא הגיעו לשלמות יהודם. אמנם יש כאן חידוש מסוים במקרה הזה. זה שאהרון הוא אהרון הכהן, זה באמת שלו. אם אני אומר אהרון, כולם אומרים אהרון הכהן, ואז אני אומר, אבל אהרון לא באמת היה כהן, או פחות חלק מסוים וחשוב, שמותו של כהן לא קוים אצלו. אז אנחנו מצטערים, מחפשים את הפתרון, מוצאים אותו בתחיית המתים. אנחנו כל כך רגילים לראות באבות את הכל, ובצדק, הם אבות, הם דגם ליהודי. אבל מהגמרא הזאת אולי רואים שכמובן זה נכון. אברהם הוא דמות של חסד, ויצחק הוא דמות של גבורה, ויעקב הוא דמות של תפארת, וכולם לומדי תורה, ומקיימים מצוות, ומסירת נפש לעבודת השם. כל מה שיש ביהודי נמצא מהאבות. ובכל זאת, יש נקודה אחת, שאם היא לא מקוימת במלואה, זה לא יהיה רק חבל, אלא זה יהיה, כפי שאמרתי, פספוס במרכז מהותם. וזה ארץ ישראל. כמו שאהרון הוא אהרון הכהן, האבות הם נוחלי הארץ. אני לא אומר את זה כדי להדגיש את החשיבות של ארץ ישראל. ולשים את ארץ ישראל בשביל מה קיים אברהם? אם אברהם לא מגיע לארץ ישראל, כלומר הוא הגיע, לא מגיע ברמה שמתוארת כאן, להיות נוחל, להיות שלו, אז כאילו לא ייתכן שחייו יסתיימו. זה לא רק חשיבות של ארץ ישראל, זה אומר שמשהו ספציפית על לעבוד, זה תפקיד חייהם. עכשיו, אחרי שאני אומר את זה, זה כבר לא חידוש, כי ברור שזה מה שכתוב בספר בראשית. כל פעם שהאלוקים בא אל אחד מן האבות, לדבר איתו, לנחם אותו, להבטיח לו משהו, אז מה כתוב שם? אל תדאג, אני אתן לכם את ארץ ישראל. אל תזר לכם אחריכם לפעמים, לפעמים לכם ישירות. זה ברור שהחלום חייהם זה היה להשיג את ארץ ישראל. זה פשט הפסוקים. אז על זה מבוסס הגמרא הזאת. בסופו של דבר, זה סיפור טרגי. בונים, עובדים, מכוונים למטרה אחת, ולא משיגים אותה. התשובה מכאן לתחיית המתים, מן התורה, יש גם הבטחה מפורשת, אז לא ייתכן שלא. ולכן מכאן לתחיית המתים מן התורה, תחיית המתים זה כדי שאברהם ישיג את יהודו, יצחק ויעקב, לפני כן אהרון, ובהרחבה, לפי הגמרא הזאת, אני לא אומר שזה כל הפשט, אבל לפי הגמרא הזאת, זה תפקיד שאתכם הייתים לכל אחד ואחד, לתת לו הזדמנות שישלים, ישלים את הפער, ישלים את החסר, ויגיע לשלמות המובטחת או המיועדת לו. טוב, אז השלמנו את השיעור הקודם, עם בעצם עוד דוגמה לאותו רעיון. ועכשיו הגמרא ממשיכה, עם עוד מקורות ודיונים, תחיית המתים מן התורה. שאלו מינים את רבן גמליאל. מיני שקדוש ברוך הוא מחיי מתים. אמר להם מן התורה מנביאים מן הכתובים. הוביל להם שלושה פסוקים. מן התורה מנביאים מן הכתובים, שזה הדרך שחזל באמת להוכיח משהו. שלושה עדים מן התורה, מן הכתובים ומן הנביאים, ולא קיבלו ממנו. יש להם תשובה לכל אחד ואחד מן המקורות שהוא מביא. נעבור אותם יחסית במהירות, יש נקודה שאני רוצה להציע לגבי הנקודות האלו, אבל לא נתעכב יותר מדי. מן התורה דכתיב, ויאמר השם למשה, הנך שוכב עם אבותיך וקם. פסוק מפורש, השם אמר למשה, אתה שוכב עם אבותיך ואתה תקום. אמרו לו, יש דרך אחרת לקרוא את הפסוק הזה. אני מניח שחלק מהמאזינים כבר השלימו את הפסוק. ודילמה וקם העם הזה בזנה. כן, הפסוק, וביילך, ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה בזנה, זה מה שכתוב. אז נכון, על הפסוק הזה הגמרא אומרת שזה אחד מן הפסוקים שאין להם הכרעיה. כלומר, אפשר לקרוא את וקם לשני הכיוונים. אבל בואו נגיד את האמת, זה קשה מאוד לקרוא את וקם, כפי שרבי גמליאל כאן הציע לקרוא אותו. כי איך תשלים את הפסוק? ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך וקם, העם הזה בזנה. זה לא תחביר נורמלי. ברור, כולנו קוראים את הפסוק כפי שהמינים נבח קראו אותו, הנך שוכב עם אבותיך, ואחרי שאתה לא תהיה, אתה תמות בשיבה טובה, אבל הכל יתפרק, ואז כשאתה לא נמצא, וקם העם הזה בזנה. אז כאן התשובה שלהם נראית באמת טובה, בכל מקרה זה ודאי אין לו הכרעיה, אז ראיה לרבי גמליאל אין כאן. מה אני רוצה להוסיף? באמת איך אפשר בכלל? מה הפשט? כמו הוא אומר שפסוק שאין לו הכרעיה. מה הפשט של הפסוק? אם קוראים את זה כפי שרבי גמליאל הציע, ואם ככה, אז מה באמת המשמעות של תחיית המתים לפי הלימוד הזה, כפי שהצעתי לגבי הלימודים הקודמים? מה לומדים מזה? כלומר, אולי יש כאן רמז לתחיית המתים, אבל את הרמז צריכים לקרוא כפשט, ולמה דווקא כאן יבוא פשט הבטחת תחיית המתים? הנך שוכב עם אבותיך וקם, העם הזה בזנה. אז זה קצת אולי לא שוטף, אבל מה הפסוק הזה אומר? משה רבנו, שני דברים יקראו במקביל. אתה תמות כי כל אחד מת, ותקום לתחייה, והעם הזה יסתם אל הדרך ויחטא. ואז חזן אומרים, אתה רואה? יש תחיית המתים. אז זה לא רק שיש כאן ראיה שיש תחיית המתים. זה אומר משהו על התפקיד של תחיית המתים, לפחות לגבי משה. דומה, לא בדיוק, אבל דומה לשני הדוגמאות הקודמים שעליהם דיברתי. כמובן, יחסית לארון הכהן, אז משה ומשה רבינו. ובזה, אין לי לגבי משה את הבעיה שאיתנו לגבי ארון ולגבי אבות. משה הוא רבינו, אבל משה באמת קיבל את כל התורה כולה, וגם לימד את כל התורה כולה, לתלמידים, כבר לעם ישראל וליהושע, שהוא באמת ממלא מקומו, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, כלומר בתור רבה, בתור תורה, מלמד תורה, מקבל תורה, משה רבינו באמת, אפשר להגיד שהוא יגשים. הוא לא צריך תקיעת המתים כדי לגמור את יהודו, להשתים את יהודו כמשה רבינו. מה הפסוק הזה אומר? אני חושב שיש כאן, הנך שוכב עם אבותיך וקם, העם הזה בזנה, הפסוק אומר, לפי הקריאה הזאת, שלא ייתכן שיהיה מצב שהעם חוטא, ומשה רבינו לא נמצא. ולכן יש כאן הגבלה. אתה הולך למות. כשאתה תלך ותמות, אז יקראו שני דברים. העם יחטא, ואתה תקום. אתה צריך להיות שם. למה? כי יש כאן תפקיד אחר של משה, אנחנו כולנו מכירים אותו, אבל אולי במבט היסטורי, חושבים מה התפקיד של משה רבינו בסופו של דבר, אולי לא זוכרים אותו. כנראה שהגמרא הזאת אומרת, מאוד 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 חשוב ומרכזי בחייו. משה רבינו הוא הסנגור, הוא המציל, המתפלל, הוא זה שמעביר את בני ישראל בחטאם. הלאה. הוא זה שמחזיק את עם ישראל בזמן החטא, כדי שהם יישרדו, כדי שהם יוכלו להמשיך בכיוון אל הארץ אשר הבטחתי לתת לאבותם, לאברהם, יצחק וליעקב. אז כמו שבחטא העגל, כמו שבחטא המרגלים, כמו שבכל מקום ומקום, כשעם ישראל נופלים ונופלים, לא רק שהם חוטאים, אלא נופלים מן הדרך, כלומר, הם בעצם אמורים לרדת מהמסלול ההיסטורי שיועד להם, כי כשבו הוא אומר, רגע אחד וחלם, לא עשה בקרבם, לא הלך בקרבם. ומי דואג אישית, ממש אישית, זה התפקיד שלו, מי דואג שזה לא יקרה, שימשיכו להתקיים? התשובה היא משה רבנו. אז כאן בניגוד למקרים הקודמים, זה לא שיש לו יעד והוא לא השיג אותו, גם את יעד הזה הוא השיג, מתי שהיה צריך הוא השיג. זה יעד שהוא זמני, זה יעד שהוא הוא מכוון לבעיות מסוימות. אז, אבל גם בזה אומרים, אם הבעיה הזאת תתקיים בעתיד, אז יגלה מילטון המפריה שמשה רבינו לא גמר תפקידו. כל פעם שישראל מגיעים למצב כזה שכשפוך הוא תיאורטית מואס בהם, תפקיד שמשה רבינו להחזיק אותם. ולכן מכאן לתחיית המתים מן התורה, אז גם לזה יש תחיית המתים בשביל משה. כמובן, זה לא כמו מכם הקודמים. משה רבינו יושב בגן עדן ואומר, החיים שלי לא הושלמו. הם הושלמו, לעת עתה. אבל ברגע שזה יקרה, אם קם העם הזה, או אם העם הזה בזנה, אם העם הזה זונה, אז משה רבינו אומר, מה אני עושה במרום? אני צריך להיות למטה. ותחיית המתים מחייב את חזרתו. עכשיו, יש כאן כמובן שאלה. זה אומר שהתחיית המתים שמתואר כאן, אם אני צודק, הוא בזמן של בזנה העם הזה. אין דרך אחרת לקרוא את הפסוק. מדובר בימי משיח, מדובר בתחיית המתים. הלא, אין לי מקור שאומר שכל פעם שיהודים קבוצה, או כולם, או מחלקם חוטים, אז משה רבינו קם לתחייה באותו זמן, וזה כבר קרה, לא יודע כמה פעמים בהיסטוריה. אין לנו דבר כזה. אליהו הנביא בא לבקר, משה רבינו לא בא לבקר. מדובר בתחיית המתים העתידי. אז זה אומר שתחיית המתים העתידי, לפי זה, אם הפסוק הזה מתאר תחיית המתים, אז הפסוק מתאר מצב לא טוב, אלא רע במסם. יש כמו רע אחר כך שנגיע אליו. טוב, אנחנו מסם לא נגיע אליו במסגרת הזאת, אבל אם נמשיך מפרק חלק, נגיע אליו בעוד שנה בערך, על ימות המשיח, שהם ימים מאוד מאוד קשים, גם רוחנית, גם פוליטית, עם ישראל בשפל הדרגה. כנראה שזה מצטרף לכיוון ההוא. תחיית המתים, לפחות בשביל משה, זה פתרון, אני אומר, זה בעיית משה, הוא לא ישלים את מגמת חייו, אבל קודם כל זה בעיה, זה פתרון לבעיה של עם ישראל באותו זמן. משה רבינו צריך לחיות עוד פעם, כי לא נגמר הבעיה, לא נגמר התפקיד שלו. להיות המליץ יושר, להיות המציל, להיות הגואל, להיות המנהיג, הרועה של עם ישראל בשעה של בזנה. אוקיי, בכל זאת, המינים לא קיבלו. אז הוא הביא להם פסוק אחר מן הנביאים. דכתיב, יחיו מיתך, נבלתי יקומון, הקיצו ורננו שוכני יפה, כיתה לאורות הלכה, בארץ רפאים תפיל, פסוק בישעיהו פרק חביו. אז כתוב, יחיו מיתך, זה די מפורש, שיש תחיית המתים. אמרו, לא. דילמה, מתים שהחיה יחזקאל. יש מקרה אחד של תחיית המתים שהוא לא תחיית המתים. הוא תחיית המתים איזשהו נס מקומי, לא היעד והחזון הגדול. אז ישעיהו ניבא אותו. זו תשובה, בניגוד לתשובה הקודמת, שהמינים היה לנתנה טובה, כאן זה ממש לא פשט. הפרק עוסק ברור בימי המשיח, ימות המשיח. הפרק שאחרי זה, וגם הפרק הזה, זה קשה מאוד לסביר אותו. בכל מקרה, תקופת יחזקאל בטח לא הייתה תקופה של התחדשות ורננות מוכנית ופוליטית, כפי שמתואר בפרק חווה בישעיהו. אז טכנית, אותו פסוק יכול ללכת על מתי יחזקאל, למה שישעיהו יהיה מרבה יחזקאל. אוקיי, אבל לא קיבלו. מה אפשר לעשות? בכל זאת, הפסוק יכול להתפרש בצורה אחרת. פסוק שלישי, מן הכתובים, דכתיב. בחיכך כי יין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים. כתוב דובב שפתי ישנים מכאן שיש תחת המתים על התורה. בדלמה ריחושי מלחשן סבתי באלמה כרבי יוחנן. דבר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוצדק, כל מי שנאמר הלכה משמור בעולם הזה, שפתו תו דובבות בקבר, שנאמר דובב שפתי ישנים. כולנו מכירים את הדרשה האלטרנטיבית, היא הדרשה שאנחנו מכירים על הפסוק של דובב שפתי ישנים. מי שאומר הלכה בשמו בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקבר. אז זה הפשט, חיכך כי אין הטוב הולך לדודי למישרים, דובב שפתי ישנים. חיכך כי אין הטוב זה פה שמדבר תורה, וזה דיבור תורה שלנו, מדובב שפתי ישנים, השפתיים של הישנים, כמו זה לא תחת המתים, רש"י מסביר, לא ממש יוצא מן הקבר, שפתותיהם נעות קצת, שפתותיהם נעות מעט בתוך הקבר. טוב, זו תשובה טובה. מאיזה פסוק אשר חשבים צריך לדרוש אותו לכיוון אחד או אחר, הפשט הוא עומד, הפשט אחר. סתם מילה על המאמר האלטרנטיבי. הפשט האלטרנטיבי כאן, המינים אומרים פשט, שהוא פשט של חז"ל. פשט אלטרנטיבי של חז"ל. כל מי שאומר הלכה בשמו בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקבר. מה פשט הדבר הזה? למה כשאני יושב, מעביר שיעור, ואני מצטט רמב"ם? למה שפתי הרמב״ם מדובבות בקבר? יש הרבה הסברים במפרשים השונים. אני חושב שהפשט הפשוט. הלא חז"ל מאמינים שהמתים לומדים בעולם הבא, לומדים תורה. הרמב״ם יושב ולומד תורה, זה לא שאם אני לא, הוא מצטט אותו, אז הוא מת, הוא לא עושה כלום. הוא, נשמתו לומדת. אבל כאן זה שפתותיו דובבות בקבר. משהו הגוף כאילו מגיב. למה להגיד דבר כזה? זה לא תחיית המתים? הוא לא קם ומסתובב? אז מה הוא מביח? מה זה בכלל המשמעות והחשיבות של ששפתי מתים זה לא חוויה לימודית של נשמותיהם, אלא ששפתי מתים מתנאות. מה שכותב כאן, שפתותיהן נאות מעט בתוך הקבר. אז אני חושב שהפשעה טוב שם. לא יודע מה הם מרוויחים מזה. לא יודע מה אנחנו מרוויחים מזה. זה בא לדגיש את הקשר האישי, הזהותי, של אדם עם התורה, עם תורתו. אם אני עומד בפני קהל ואני מצטט רמב״ם, אני אומר הרמב״ם פסק כך וכך, שפתותיו באותו עת, באותו רגע, ביחד עם שפתותיי, גם שפתותיו דובבות. הן אומרות את המילים שאני אומר. מייקה משמונן, מה המשמעות? אז מי מדבר איתם? לא אני, או לא רק אני. הרמב״ם מלמד אותם. אם אני מצטט רמב״ם לפני מישהו אחר, אם אני מצטט רמב״ם, אז הלכה שנאמרה כאן, הלכה ששמים על השולחן כאן, זה לא הלכה אובייקטיבית, נוטרלית, מופשטת. ללמוד רמב״ם או לשמוע דבר הרמב״ם, זה לשמוע את הרמב״ם. כלומר, יש כאן זהות. התורה היא תורה אישית. חידושים של הרמב״ם או פסקים של הרמב״ם, זה לא היסטוריה. במקרה הרמב״ם כתב את זה. זה תורת הרמב״ם. איזה תורת השם? זה גם תורת הרמב״ם. כי אם בתורת השם יגה, כי אם בתורת השם חפצו, בתורתו יגה ימון ולילה, חז"ל אומרים, בהתחלה זה תורת השם, בסוף זה נהיה תורתו. אז א' זאת אומרת תורה שייכת בן אדם, אבל כאן זה משהו הפוך. כשאני שומע את התורה שלך, אז אני שומע אותך. יש קשר לבן אדם עם הרמב״ם בתורה הזאת. התורה לא מתנתקת ממי שחידש אותה, גילה אותה, אמר אותה, פסק אותה. וזה הפשט של שפתותיו דובבות בקבר, כשאנחנו לומדים, אנחנו שומעים את קולו, לא רק שומעים תורה, שומעים את קולו של בעל המאמר. לכן שפתותיו דובבות בקבר. כל מקרה זה דחה את הראיה. אז מה עשה? עד ש... מצא פסוק אחרון. עד שמה להם המקרא הזה? מה הפסוק המכריע? אשר נשבע השם לבותיכם לתת להם, לכם לא נאמר, אלא להם מכאן לתחיית המתים מן התורה. זה ממש דומה לפסוק הראשון, לימוד הראשון שפתחנו בו היום, אבל זה פסוק אחר, לא פסוק משמות פרשת וירא, פסוק בדברים, פרשת עקב, אשר נשבע השם לבותיכם לתת להם, השם רבינו מדבר עם דור באי הארץ, והוא אומר להם, בנוגע לארץ ישראל, ושמרתם את המצווה אשר נוכים לצבך היום, למען תחזקו ובאתם וירשתם את הארץ, אשר אתם ראשם על רשתה, ולמען תאריכו ימים על אדמה, אשר נשבע אדוני לבותיכם לתת להם ולזרעם. ארץ זבת חלב ודבש. כתוב לתת להם, לכם לא נאמר אלא להם, מכאן לתחת המתים על התורה. מה ההבדל בין זה ובין הפסוק הקודם, וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען? אז האמת שהפסוק הראשון הוא יותר טוב, כי שם אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הבטיח את הארץ לאברהם, יצחק ויעקב, אבל הוא לא נתן, זה בעיה מוסרית, אבל לא נתן. אז הפסוק בערב אומר, אני אתן, וגם הקימותי את בריתי. וזה, אנחנו שואלים מתי זה יקרה, רק בתחילת המתים. בפסוק שלנו זה לא כתוב. כתוב, אתם תגיעו לארץ אשר נשבע השם לבותיכם לתת להם ולזרעם. הוא נשבע, זה ידענו, אני לא צריך את הפסוק הזה. אז לא מודגש כאן שיהיה ממש קיום. כמובן, זה עדיין היה טובה, כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא חייב לקיים, אם הקדוש ברוך הוא יבטיח, הוא כן יקיים. יתרון של הפסוק הזה, ששם כתוב, כאן כתוב, נשבע לבותיכם לתת להם ולזרעם. תמיד כשכתוב, הקדוש ברוך הוא יבטיח לתת את הארץ לאברהם, אתה יכול להבין שהוא יבטיח, הוא גם יקיים, כשייתן את זה לזרעם, זה קיום של הבטחתו להם. האבות מסמלים את הבנים. אז הקדוש ברוך הוא כן נתן את הארץ לאברהם, יצחק ויעקב. מתי? בזמנו של יהושע. פסוק הזה שכתוב פעמיים, לתת להם ולזרעם, אז נכון צריך להיות קיום עצמאי למילה להם. אבל בסך הכל זה אותו רעיון, שיש הבטחה לתת ארץ לאבות, ולכן זה יתקיים אינדיבידואלית אישית. בשביל זה הם צריכים להתקיים עוד פעם כדי לקבל את הארץ. טוב, אז בזה אין באמת חידוש לעומת הפסוק הקודם. ויש אומרים, גרסה אחרת של הפסוק המכריע של רבן גמליאל נגד המינים, מן המקרא הזה אמר להם, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מה היום כולכם קיימים? אף לעולם הבא כולכם קיימים. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם. משה רבינו אומר לעם ישראל, בסוף 40 שנה, שמשך 40 שנה היו הרבה בעיות, הרבה תקלות, ומי שחטא באמת נענש, ולכן הדור הקודם איננו כאן. כי כולם מתו במדבר, בגלל חטא המרגלים. אבל אתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אז זה הם דורשים. מה פירוש המילים, חיים כולכם היום? רש"י כאן מסביר, בטח שהם חיים היום, כל אחד חי היום. אם אני מדבר עם מישהו, הוא חי היום. מה רוצים להגיד? אתם חיים כולכם היום? מה היום כולכם קיימים? אף לעתיד, אף לעולם הבא, כולכם קיימים. אז כאן זה באמת דרשה, קשה להבין למה שמינים יקבלו אותו, כי זה ממש לא אפילו גרסה, לא וריאציה של פשט, זה דרשה. חיים כולכם היום, החיים שלכם אחרים, יהיו לכם חיים אחרים שיהיו כמו היום. יש שני תקופות חיים, יש את החיים של היום, חיים בהווה, אבל אתם חיים כמו היום. יש לכם, חיים שלכם שווים יותר. כמו שזה חי היום, ככה זה יחיה בתקופה אחרת. אף לכתוב בגמרא עולם הבא, לא צריך בעצם להיות לעתיד לבוא. מילה על הדרשה הזאת. לבחור מה כאן, איזשהו, מה אנחנו אומרים כאן על תחיית המתים. אז קודם כל, זה לכלל ישראל. זה לא משה, ולא אהרון, ולא אבות. אלא זה כלל ישראל. אבל ב' זה אומר משהו אחר. הוא אומר, אם אתם דבקים בשם, אז חיים היום. הסיבה שיש תחיית המתים לעתיד לבוא, זה בגלל שמי שחי ודבק בשם, אז החיים שלו היום שווים יותר מאשר זמני. זה הפשט. חיים כולכם היום, יש לכם חיים, הוא מדבר איתם, אתם חיים, סוג החיים שלכם, איכות החיים שלכם זה היום. כמו שאתם חיים עכשיו, יהיה לכם, ככה בדיוק יהיה לכם חיים גם לעתיד. זאת אומרת ששורש, כוח החיים, עוצמת החיים, מחייבת שזה לא תיפסק במה שאנחנו קוראים איתה. זה הרעיון הכללי, שביסוד נשמת האדם, לפחות נשמת האדם הדבק באלוקים, ביסוד הוא נצחי, במומת זה משהו זמני, זה כמו שינה. אבל כוח החיים, עוצמת החיים, לא מוגבלת רק להיום. מה היום כולכם קיימים? אף לעולם הבא כולכם קיימים. זה לא שיהיה תחיית המתים, אלא שאתם פשוט קיימים. הקיום שלכם גולש, הקיום שלכם כולל גם את העתיד. אז כאן זה לא פיצוי, ולא, זה אפילו לא נס. זה בעצם מה אנחנו נראה צריך בהמשך, בעמוד הבא. השאלה היא אם תחיית המתים זה נס לא מובן, או שביסוד ביסוד, אם אנחנו מגדים את השטח, זה הטבע האמיתי. אז כאן אומר להם, אבותיכם מתו, אבל אתם, שאתם לא חוטאים, אתם דבקים בשם, אתם חיים היום, כלומר לא רק היום, אלא אתם חיים, נקודה. ואם בכל זאת תמותו בעוד כמה שנים, לא, 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 אתם חיים. החיים נמשכים. לקח פסק זמן, אבל זה יפרוץ לעתיד לבוא, כי בעיקרון עולם הבא, תחיית המתים, כאן זה נקרא עולם הבא. תחיית המתים של עולם הבא, תחיית המתים של ימות המשיח, הוא ביטוי ליסוד אמיתי של המילה חיים. שזה מה? הפסוק אומר את התשובה, למה לחיים יש את האיכות הזאת? כי אתם דבקים בשם אלוקיכם. חיים אמיתיים הוא החיבור לקדוש ברוך הוא, וחיים כאלו אינם נפסקים. אנחנו נעצור, נמשיך בעוד כמה לימודים מאותו סוג בדיוק. מניין תחיית המתים מן התורה, הגמרא מחפשת עוד ועוד 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 רמזים ומקורות, כנראה בגלל שכל אחד לבד משאיר מקום לספק. בשבוע הבא, עד אז כל טוב, האזנתם לשיעור באגדות חלק, בתוכנית קשת, כל שידורי תורה, להשתמע בשבוע הבא.